שלום וברכה ובוקר טוב, שואל ראשון. אם עכן החבי, אז איך זה סמלי? הרי לא חשב שיגלו? אולי הוא ירער על נבואתו של יהושע, תודה. זה סמלי כי דווקא זה שהוא מתמין, זה אומר שהוא לא מתכוון להשתמש. דבר נוסף, האם הוא מערער על נבואתו של יהושע? לא, הוא מערער על הנהגתו של יהושע. כי הרי ההחלטה לאחרים את יריחו לא הייתה בנבואה, אלא פרי סברתו הישרה של יהושע. שואל שני. שלום לכבוד הרב, הרב אמר בכמה שיעורים. כי במדבר הייתה הנהגה ניסית, ואילו בארץ ישראל יש קדושה בארץ, ואין צורך בנס. אם כן, מדוע כיבוש יריחו היה בדרך ניסית? תודה רבה. כבר הבהרנו שבמקום השראת השכינה יש ניסים. 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש. נכון, אין ניסים מחוץ לירושלים, אבל בירושלים ובמקדש יש ניסים. כי שם הנס הוא לא חריגה מן הסדר, אלא הוא בעצמו הסדר, כיוון שזה מדרגה שהיא מחוץ למבנה של מה שאנחנו קוראים היום השביעי של הבריאה, זה כבר שייך ליום השמיני. כמו כן גם נחלת בנימין בכללה היא מקום השרת השכינה, לא שרת השכינה אלא בחלקו של בנימין, ובאמת אנחנו רואים שכל הניסים שבספר יהושע כולם מתרחשים בנחלת בנימין, כולל כיבוש יריחו. וגם עוד הדגשנו שיריחו היא בבחינת מקדש בשעה זו, בטרם נכבשה ובטרם עלו לירושלים. אז לכן שם הנס הוא מובן מאליו, ואנחנו חוזרים לפרק ז' בספר יהושע, פסוק ו'. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם. צריך להבין את הקיצוניות של התגובה של יהושע ושל כל העם. נפלו לוחמים, כ-36 איש, לפי חז"ל מדובר באדם אחד, אבל גם אם מדובר על 36 איש, זה כואב, זה מצער, אבל זה לא סיבה לחשוב שכל המפעל של כיבוש קנען עומד על סף כיליון. הרי סך הכל רק שלחו כ-2,000 איש, וזה היה מספיק כדי לכבוש את העיר, ככה חשבו, והייתה איזושהי טעות אסטרטגית, אז בגלל זה נכנסים למצב כל כך קשה, אלא שמה שקרה בהאי, הם הבינו שזה סימפטום. סימפטום למשהו שמקולקל בעם, שלא היה אמור להתרחש, ולכן אף על פי שמספר האבדות היה קטן לעומת צבא של עשרות אלפי לוחמים, אבל זה אומר שיש משהו, כלומר הם הרגישו באינטואיציה הנכונה שלהם, שזה אומר שיש פגם. ולכן אומר, לכן כל התגובה הקשה הזאת, פסוק ז', ויאמר יהושע, אדוני אלוהים, למה העברת העביר את העם הזה את הירדן? לתת אותנו ביד האמורי להעבידנו, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. כלומר, זה טענות שמזכירות את הטענות של המרגלים המובאות בפרשת דברים. כן, בשנאת השם אותנו, הביאנו אל הארץ הזאת לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. האם ייתכן שיהושע חושב כמו המרגלים? חלילה וחס, הרי הוא הוכיח שהוא לא חשב כמו המרגלים. אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה מתחיל להפיל אותנו במלחמה, אז זה מה שיאמרו. כן, זאת אומרת, הטענה של המרגלים תצוף מחדש, וזה דבר שבוודאי לא ייתכן. ויש בו משום חילול השם. בי אדוני מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? ואז גם חלק גדול מהמלחמה זה המורל של הלוחמים והפחד העצום של האויב. וכאן זה בדיוק הפוך. וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו והחריטו את שמנו מן הארץ. ומה אתה עשה? לשמך הגדול. כן, הם לא יודעים עדיין על המעל של אחן. אבל יש משהו... לא, זה טענה מצוינת כלפי השם. מה הטענה? תמיד חילול השם. כן, כלומר, כל פעם שיש משהו לא בסדר בעם, מה משה היה אומר? ושמעו מצרים. בסדר, אם זה ככה, אני מבטר. נכון? זה הקלף המנצח. קודם כל משתמשים בקלף הזה. אחר כך בודקים אם יש בעיה. הם לא ידעו הרי מה הבעיה, רק הרגישו שיש משהו. כן, אבל מה?
ישוע בינו נוסף בדיוק כמו שמשה רבנו, בעת משבר כזה.
כן, אז הוא... כן, בדיוק. בדיוק. כן, גם מה תעשה לשמך הגדול, שזו הנקודה העיקרית. כן, כי הרי יש, ככה הסביר רמח"ל, יש שתי הנהגות במציאות, הנהגת המשפט והנהגת הייחוד. הנהגת המשפט אומרת, צדיק טוב לו, רשע רע לו, זה מה שצריך להיות. אבל יש הנהגת הייחוד, לפי הנהגת הייחוד, הדברים מתנהלים לפי מה שמודיע את שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה לפעמים בדיוק הפוך, בגלל זה צריך לפעמים שצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. ומסביר רמח"ל שהנהגת המשפט היא משועבדת להנהגת הייחוד, היא לא העיקר. כלומר, ולכן אומר יוש, במצבים של משבר משתמשים דווקא בהנהגת הייחוד. אז מה תעשה שמך הגדול? עכשיו באה תגובה. ויאמר השם אל יהושע, קום. לקום לך, למה זה אתה נופל על פניך? עכשיו, זה מזכיר את התגובה של הקדוש ברוך הוא למצבו של קין, ויפלו פניו, ואומר לו, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה זאת אומרת? כי למה נפלו פניו של קין? כי הוא חשב שגורלו איננו ניתן לשינוי. הקנאה שלו להבל איננה בתיקון. מה אומר הקדוש ברוך הוא לקין? הלו אם תטיב סט, אתה יכול לשנות. כלומר, יש מה לתקן? אם תתקן, כל המצב הזה ישתנה, ולכן לא צריך שיפלו פניך. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, יש פגם, תתקנו אותו, אז אין צורך ליפול על פניכם. חטא ישראל, מה? ואז הוא אומר, חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, גם גנבו, גם כיחשו, וגם שמו בכליהם. טוב, המשפט הוא מפתיע. אנחנו הרי יודעים מה קרה. אנחנו יודעים מהתחילת הפרק שאחן למעל בחרם, וכל עם ישראל לא ידע. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, חטא ישראל. אז צריך להגיד, חטא אדם אחד. יש אדם אחד שחטא. כן, במיוחד שהכל בלשון רבים, גם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, גם לקחו מן החרם, כי מה זה בריתי? אני ציוויתי שאם יש חרם לא ייפדה, וגם לקחו מן החרם, גם גנבו, גם כיחשו, גם שמו בכלב. מדובר על אדם אחד, אלא יש פה שתי נקודות שצריך להעלות. א', כל ישראל ערבים זה לזה, אז זה דיברנו כבר כמה פעמים, שאחרי המעבר מעבר הירדן אל הירדן, זה מצב של כל ישראל לא ערבים זה לזה, למצב שכל ישראל ערבים זה לזה. לכן זה קצת מסביר את דברי יהושע, ולו הועלנו וישבנו בעבר הירדן, שמה אין ערבות כללית. אז כל אחד, כל חוטא יענש לבדו. זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, הרי לא ייתכן שאחן פעל רק בגלל דעתו האישית. הדעה האישית הזאת פורנסה על ידי האווירה הכללית של שבטו. זאת אומרת, בתוך השבט יש התמרמרות נגד יהושע, אז זה לא אומר עד כדי שיש החלטה למעול בחרם, אבל זה נותן את הקרקע המאפשרת את הלקיחה של אחן את החרם, ולכן יש כבר כאן אחריות קולקטיבית. תגידו רק שבט יהודה? לא. אם יש שבט אחד שיש לו חולשה ביחס להנהגה האלוהית, במקרה הזה מינויו של יהושע, אז זה סימן שיש חולשה כללית בישראל. בכל עם ישראל כולו, שמתרגמת לחולשת השבט, שמתרגמת לאווירה של מרירות, שבסופו של דבר מביאה את המעילה בחרם. זה לא דברים של, שבמקרה של מה בכך וכדומה. אז מה?
איך בפועל קרה? זאת אומרת, האם אף אחד לא אמר כלום? כאילו, אחרי שנעשה מסביב העם, אף אחד לא אמר כלום. כאילו, צריך להיות איזשהו התנהגות של...
כן, אבל הם לא ידעו. הם לא ידעו, כן. אבל הם יצרו את האווירה שאפשרה את זה. זה לפעמים דברים יותר עדינים מאשר שותפות גלויה ממש. אלא יש כאן איזו הרגשה... כללית שגרמה לזה. רבי חנניה